שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ח' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. גם במשנה הזאת אנחנו ממשיכים עם אדם שמוכר יין. הפעם המשנה מדברת על המוכר יין והיין אחר כך החמיץ. לפני שני דפים דיברנו על אדם שמכר יין והיין החמיץ תוך 3 ימים. שם הרב אמר שכיוון שזה החמיץ מיד, אז ברור לנו שזה התחיל להחמיץ כבר אצל המוכר, ולכן המוכר חייב לשלם. שמואל שם חלק כי הוא אמר שעדיין יכול להיות שזה אשמת הקונה. הפעם המשנה מדברת על אדם שמוכר יין והיין החמיץ אחר כך אחרי כמה זמן, לא בתוך 3 ימים. אז אומרת המשנה, מוכר פטור, כי אתה לא יכול להוכיח שהיין שהוא מכר לך היה פגום, יכול להיות שפתאום הוא החמיץ אחרי זה. אבל מוסיפה המשנה, אלא אם כן מדובר במוכר שתמיד היין שלא מחמיץ, אז ברור שזה מקח טעות. אבל במוכר רגיל, אתה לא יכול להוכיח שזה אשמתו והמוכר פטור. אבל בגמרא מגבילים את הדין הזה. מתי מוכר פטור? רק שיש לי איזושהי סיבה לומר שזה בגלל הלוקח. ואז כיוון שיש סיכוי שזה בגלל הלוקח, אז אם אתה רוצה לחייב את המוכר, אתה חייב להוכיח, והמוצאים מחברו עליו הראיה. אבל אם אין לי שום סיבה לומר שזה קרה בגלל הלוקח, אז המוכר כן יהיה חייב. מתי אני יכול להאשים את הלוקח ואז המוכר יהיה פטור? אז רבי יוסי ברבי חנינה אומר שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה שהיין נמצא בכלים של הלוקח, ואז אני יכול לומר שזה בגלל הכלים שלו. אפשרות שנייה, גם אם היין נמצא בכלים של המוכר, אבל מדובר שעבר הרבה זמן. ואז גם אם היין החמיץ, המוכר יגיד ללוקח, למה חיכית כל כך הרבה זמן? אני הבאתי לך יין בשביל לשתות תוך שבוע, לא בשביל לשתות אחרי חודשיים. וגם אז המוכר יהיה פטור. אז מתי המוכר יהיה חייב לפי זה? אם יש שני תנאים, גם מדובר בכלי של המוכר, וגם מדובר שמכרו את היין למקפה, כלומר יין שמיועד לתבשילים, וזה יין שצריך לשרוד הרבה זמן כי משתמשים בו לאט לאט. ואז המוכר לא יכול לטעון ללוקח למה לא שתית מיד, כי הרי מדובר שהוא מכר לו יין שאמור לשרוד להרבה זמן, והיין הזה לא שרד, ולכן המוכר חייב. אז נסכם שוב, אם זה שני התנאים האלו, זה גם בכלי של המוכר, וגם זה היה אמור לשרוד הרבה זמן, וזה לא שרד הרבה זמן, זה החמיץ, אז כבר המוכר יהיה חייב. זה דעת רבי יוסי ברבי חנינה. אז זה מובא ממש בתחילת הגמרא. עכשיו נדלג לרגע על איך בדיוק רבי יוסי ברבי חנינה מעמיד את המשנה, ונראה את דעת רב חייא בר יוסף. הוא מוסיף עוד פטור למוכר, גם אם מדובר בכלי של המוכר, וגם אם מדובר שהוא מכר את היין למקפה, כלומר להרבה זמן, ואז אין לו תירוץ של למה לא שתית מיד. עדיין המוכר יהיה פטור. למה? פה נכנס גורם רוחני. היין יכול להחמיץ גם בגלל חטאים של הבעלים שלו. ואם הקונה הזה הוא אדם גאוותן, היין יכול להחמיץ. מידה כנגד מידה, כמו שהאדם גאוותן הוא לא מראה את מה שהוא באמת, גם היין הראה את עצמו כיין, אבל באמת בפנים הוא חומץ. ואגב זה, הגמרא מביאה עוד שני מימרות על גאוותן, שהוא לא מתקבל אפילו על אנשי ביתו, ושהוא לא יכול להיות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. ונחזור לענייננו שוב, אם זה כלי של הלוקח, ברור לפי כולם שהמוכר פטור. אם הוא לא מכר את זה להרבה זמן, אז ברור שהמוכר פטור, כי הקונה היה צריך לשתות את זה מיד. אם זה בכלי של המוכר, וזה היה להרבה זמן, אז רבי יוסי ברבי חנינה מחייב את המוכר, ורב חייא בר יוסף פותר אותו, כי זה אשמת הבעלים שלו, כלומר הקונה. עכשיו, מתי רב חייא בר יוסף מודה שהמוכר כן חייב? מה שכתוב במשנה מפורש, המשנה אמרה, אם מדובר במוכר כזה שידוע שהיין שלו תמיד מחמיץ, רק שהקונה המסכן הזה לא ידע את זה, אז המוכר יהיה חייב. עכשיו, גם את זה הגמרא מקבילה. כי אומרת, אפילו מדובר במוכר כזה שהיין שלו הרבה פעמים מחמיץ, עדיין הקונה היה צריך לשתות את זה מיד. אם הוא לא שתה מיד, אז זה אשמתו. אלא מעמידה הגמרא גם את המקרה הזה דווקא ביין שנמכר למקפה. כלומר, להרבה זמן. אבל אם זה יין שלא נמכר להרבה זמן, אז הוא פטור אפילו במוכר כזה שהיין שלו תמיד מחמיץ. אז זה המחלוקת באופן כללי. עכשיו רק נראה את רבי יוסי ברבי חנינה עצמו, בשביל להסביר את המשנה שפותרת, הוא יכול לומר שני דברים. הוא יכול לומר שהמשנה מדברת במוכר שמחר למקפה, כלומר להרבה זמן, ואז בשביל לפתור חייבים לומר שזה נמצא בכלים של הלוקח ולא של המוכר, ולכן זה אשמת הלוקח והמוכר פטור. והוא יכול לומר שמדובר בכלים של המוכר, ולמה הוא פטור? כי הוא לא מחר למקפה. ולכן זה אשמת הלוקח שהוא לא שתה מיד. אז יש שתי אפשרויות להסביר את המשנה לפי רבי יוסי ברבי חנינה. אבל בפועל, רבי יוסי ברבי חנינה עצמו משתמש רק באפשרות הראשונה. כלומר, מדובר שהוא מכר למקפה, ובשביל לפתור מדובר בכלים של הלוקח. הגמרא שואלת, למה הוא עדיף את זה? לכאורה יותר פשוט להעמיד בכלים של המוכר, ופשוט לומר שהוא לא מכר למקפה. אלא למה הוא בחר באפשרות הראשונה? בגלל ההמשך. כמו שאמרנו, בהמשך כתוב שהמוכר חייב אם זה מוכר כזה שבדרך כלל היין שלו מחמיץ. ושם כבר האמנו שהוא חייב בתנאי שהוא גם מכר את זה למקפה, כלומר להרבה זמן. אחרת הוא יהיה פטור כי זה אשמת הלוקח שהוא לא שתה מיד. אז כיוון שהאמנו את ההמשך במחר למקפה, לכן רבי יוסי ורבי חנינה מעמיד גם את ההתחלה במחר למקפה, ולכן אם רוצים לפתור אותו זה דווקא בכלים של הלוקח. אז זה היה העמדה של המשנה. בכל אופן, נחזור למחלוקת עצמה, אם זה בכלי לוקח לפי כולם המוכר פטור, אם הוא מחר לקצת זמן לפי כולם המוכר פטור, המחלוקת היא כשהוא מחר להרבה זמן ובכלים של המוכר, שלפי רבי יוסי ורבי חנינה, אז כבר המוכר חייב, ולפי רבי חייא בר יוסף, המוכר עדיין פטור, כי מי שהשם זה הקונה בגלל חטאיו. ועכשיו הגמרא מביאה עוד שני מקרים של רבא שקשורים למחלוקת הזאת. מקרה ראשון, שורה ראשונה בשורות הרחבות, נפרש את זה לפי תוספות ולא לפי רשב"ם, אדם מחר חבית לחנווני. כשאתה מוכר חבית יין לחנווני, ברור שזה למקפא, כלומר להרבה זמן, כי החנווני מוכר קצת קצת כל פעם. אז פה מדובר שזה יושב בכלי של המוכר, וזה להרבה זמן. לכן, לפי הדעה הראשונה, רבי יוסי ברבי חנינה, המוכר אחראי אם פתאום זה החמיץ, כי זה בכלים שלו, וזה להרבה זמן. אבל מתי הוא יהיה פטור? אם יש לנו איזושהי אפשרות לנסות להאשים את החנווני. אז הגמרא מביאה שני דרכים. אם החנווני שינה משהו, למשל הוא החליף את הברז של החבית, אז אפשר כבר להאשים אותו בהחמצה, ואז המוכר פטור. אפשרות שנייה, שהוא חיכה יותר מדי זמן. כלומר, שהגיע יום השוק והוא התעצל והוא לא מחר, והוא חיכה. אז כבר אפילו שזה אמור להיות להרבה זמן, היית צריך למכור ברגע שיכולת, ולא לחכות כל כך הרבה זמן, ואז כבר יכול להיות שזה אשמת החנווני, והמוכר פטור. אז זה המקרה הראשון. מקרה שני זה עסקה. אנחנו 5 שורות לפני סוף עמוד א'. עסקה זה אומר שאם לי יש יין ואתה יודע טוב להיות סוחר, אז אני מביא לך יין, אתה הולך לסחור ואתה מנסה להרוויח. ואנחנו מתחלקים ברווחים ואם יש אז גם בהפסדים. מסכת בבא מציע עסקו בזה הרבה בפרק איזו נשך, להבין איך מותר לעשות את זה שזה לא יהיה ריבית, אבל מבחינתנו כרגע מה שחשוב זה שאנחנו מתחלקים גם ברווחים וגם בהפסדים. ולכן, אם הלכת למקום למכור והמחיר דווקא הוזל והפסדנו, שנינו הפסדנו. אבל אם אני אמרתי לך כשהבאתי לך את היין, תמכור דווקא במקום מסוים ואתה חייב להקשיב לי כי אני בעל היין, אז אם באותו מקום פתאום המחיר ירד, אז כל ההפסד הוא עליי. זה לגבי הוזלה, זה עדיין לא קשור לנושא שלנו. אבל עכשיו הגמרא שואלת, מה יקרה במקרה כזה של עסקה שפתאום היין החמיץ? אז יש פה שתי כדאמרי מה רב כהנא אמר, ובעצם זה תלוי במחלוקת שדיברנו עליה. כי הרי מדובר פה בעצם בכלים של המוכר, וזה למקפא, זה להרבה זמן, כי הרי אתה לא אמור לשתות את זה עכשיו, אתה אמור לעשות עם זה סחורה, אז זה חייב לשרוד הרבה זמן. לכן לפי הדעה הראשונה רבי יוסי ברבי חנינה, המוכר אחראי, כלומר פה זה שנתן את היין הוא אחראי. לעומת זאת לפי הדעה השנייה בגמרא רבי חייא בר יוסף, כיוון שהחמצה של היין תלוי גם ברמה הרוחנית של הבעלים, ופה יש לי בעצם שני בעלים, כי שניהם שותפים בחבית, אז שניהם אחראים על ההחמצה באותה מידה, ולא דווקא זה שנתן את היין. אז בזה סיימנו את הנושא של יין שהחמיץ, עכשיו אנחנו חוזרים לסוף של המשנה שהתחלנו בה, אנחנו ממש בשורה האחרונה בעמוד א', הנושא עכשיו זה אדם שמוכר משהו, והוא הגדיר את מה שהוא מוכר, ואנחנו צריכים לפרש מה כלול באותה הגדרה. אז הנושא הראשון שנראה עכשיו זה הסוף של המשנה, זה לגבי יין, עוד מעט נראה גם לגבי בית. אז לגבי יין אומרת המשנה, אם אני מכרתי לך יין ואמרתי שאני מוכר לך יין מבוסם, זה אומר שהיין צריך לשרוד מעכשיו, הזמן של הבציר, ועד שבועות בלי להחמץ. אם אמרתי יין ישן, הכוונה היא שזה יין משנה שעברה. אם אמרתי יין מיושן, זה יין שהוא עכשיו בשנה השלישית שלו, ואומרת הגמרא, הוא צריך לשרוד את כל השנה הזאת, כלומר עד סוכות של סוף השנה השלישית. ובזה סיימנו את הגמרא לגבי יין, עכשיו אנחנו עוברים למשנה חדשה לגבי בית, כשהנושא הוא אותו נושא. אמרתי שאני אבנה לך בית, או שאמרתי שאני מוכר לך שטח לבית, מהו הגודל המינימלי שאני צריך לתת לך, מה זה גודל של בית? אז נתחיל דווקא מהסוף של המשנה, מפרטת המשנה, בית קטן זה 6 על 800, גדול זה 8 על 10, טרקלין זה 10 על 10, הגמרא מסבירה מה זה טרקלין, זה איזשהו מבנה גדול עם הרבה חלונות ומוקף בברדים. וזה היה סוג של חדר רוח גדול, סוג של מרפסת שמש. והגמרא מוסיפה עוד סוג של מבנה, קנטר זה איזושהי רחבה בין בתים של אנשים חשובים, והגודל המינימלי של זה זה 12 על 12. ועכשיו נחזור לתחילת המשנה. הסוג בית הראשון במשנה זה יחידת דיור ליד בית רגיל. כלומר, הורים עושים יחידת דיור או לבן שלהם כשהוא מתחתן, או לבת שלהם כשהיא מתאלמנת. מה הגודל של זה? אז רבי עקיבא אומר שהמינימום של זה זה 4 על 600, ורבי ישמעאל אומר 4 על 6, זה גודל של רפת בקר. ואז אחרי התגובה של רבי ישמעאל, פתאום המשנה אומרת, כאילו לא שמעו את רבי ישמעאל, הרוצה לעשות רפת בקר עושה 4 על 6. מי אמר את המשפט הזה? אז בגמרא יש שני הסברים. או שזה רבי ישמעאל עצמו, כלומר רבי ישמעאל אמר לרבי עקיבא ככה, אתה אומר 4 על 6, 4 על 6 זה רפת בקר, שהרי, ואז המשפט, הרוצה לעשות רפת בקר עושה 4 על 6. אז זה הסבר אחד. הסבר שני זה שרבי עקיבא עצמו אמר את זה, כלומר, רבי עקיבא אמר 4 על 6, רבי ישמעאל אמר לו 4 על 6 זה רפת בקר. ואז רבי עקיבא ענה לו, נכון, לפעמים אנשים רוצים לעשות בית בגודל של רפת בקר, וזה הכוונה במשפט, הרוצה לעשות רפת בקר, הרוצה לעשות בית בגודל של רפת בקר. אז זה 4 על 6. ואגב, ממש בתחילת הגמרא שואלים למה אמרנו בית חתנות לבן ובית אלמנות לבת. למה לא גם להפך, מבת לא יכולה לגור עם בעלה ליד ההורים שלה? ואז אם אשתו תמות, מה הוא לא יכול ללכת לגור ביחידת דיור ליד ההורים שלו? אלא, אומרת הגמרא, אנחנו לומדים מפה משהו בדרך אגב, שזוג אם הוא גר ליד ההורים ביחידת דיור, שיגור עם ההורים של הבעל, לא עם ההורים של האישה. כי זה לא טוב שבעל יגור ליד החותנת שלו, בגמרא בפסחים מסבירים או בגלל צניעות או בגלל שהיא תבזבז על הזוג או על הבעל הזה המון כסף, והגמרא כאן מסיימת עם ציטוט מבן צירה שבאמת זה לא טוב שזוג יגורו ליד ההורים של האישה, או יותר נכון ליד האימא של האישה. אז זה היה לגבי הגודל של האורך והרוחב של הבית. עכשיו, מה לגבי הגובה? אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', אז יש לנו מחלוקת בין המשנה לבין ברייתא. במשנה כתוב שהגובה של בית רגיל זה חצי מהחיבור של הרוחב והאורך. כלומר, זה בעצם הממוצע בין האורך לרוחב. אז למשל, לגבי בית קטן, שאמרנו שהשטח זה 6 על 8, אז הגובה יהיה 7. אז זה דעת המשנה. בגמרא מביאים ברייתא ששם אומרים שזה יותר נמוך. זה כי גודל הקורות של הרוחב של הבית. כלומר, היו שמים קורות לרוחב הבית, ועל זה שמים את התקרה, אז הגובה של הבית זה כמו הרוחב של הקורות האלו. ועכשיו יש דיון קצר על כל אחד מהדעות. אז קודם כל נראה את הדיון על המשנה. שוב, המשנה אמרה שזה ממוצע של הרוחב והאורך, ואז המשנה אמרה, ראיה לדבר, רשב"ג אומר, כבניין ההיכל. ההיכל היה 40 אורך ו-20 רוחב, והגובה באמת היה 30, שזה ממוצע. אז יש פה לכאורה ראיה מההיכל למה שהמשנה אמרה. אבל יש משהו מוזר לכאורה במשפט הזה, כי לא ברור מי אמר אותו. כי זה מתחיל כהמשך הדברים של תנא קמא, שתנא קמא אומר שהגובה זה כמו הממוצע של האורך והרוחב, ראיה לדבר, אבל אז פתאום כתוב, רשב"ג אומר כבניין ההיכל. אז מי אמר תחילת המשפט, ראיה לדבר? אז הגמרא באמת שואלת, מי אמר את המשפט הזה? הסבר ראשון שזה באמת רשב"ג אמר את כל המשפט, כלומר רשב"ג הוא זה שהביא את הראיה מהמקדש לזה שהגובה הוא ממוצע של האורך והרוחב. הסבר שני, באמת תנא קמא התחיל לומר ראיה לדבר, והוא התכוון באמת להביא את הראיה מהמקדש, ואז רשב"ג תקף אותו לפני שהוא הספיק לומר את הראיה, והוא אמר לו, אתה רוצה להביא ראיה מבניין ההיכל? הרי שם מדובר בבית המקדש, זה מבנה מיוחד, מי אמר שבית רגיל צריך להיות כמו בית המקדש? אז זה לגבי הדעה במשנה. עכשיו נראה דיון קצר לגבי הדעה השנייה בברייתא, שאמרנו שהגובה זה כמו הרוחב של הקורות. שואלת הגמרא, הרי הקורות זה הרוחב של הבית, אז למה הברייתא לא פשוט אמרה שהגובה זה כמו הרוחב? עונה הגמרא שתי תשובות, אחת אומרת שהרוחב של הקורות היה באמת יותר קצר מהרוחב של הבית, והשנייה אומרת להפך. כלומר, התשובה הראשונה אומרת, הם היו בונים את הבתים עם הכתלים טיפה נוטים כלפי פנים, ולכן התחתית של הבית יותר רחבה מהחלק העליון, והקורות של התקרה הם ברוחב של החלק העליון ולא התחתון, כלומר הקורות הן יותר קצרות מרוחב הבית. אז זה הסבר ראשון. הסבר שני אומר הפוך, הקורות יותר רחבות. אם נניח שבונים את הקירות עצמם כן בצורה ישרה, בשביל להניח את הקורות היו עושים בתוך הקירות חלונות ובהם הניחו את הקורות. כלומר הקורות בלטו קצת החוצה מהקיר. אז יוצא שהקורות הם יותר רחבים מהבית. אז בזה סיימנו את התיאור של הגודל המינימלי של בית בשטח ובגובה, והגענו לארבע שורות מסוף עמוד ב', כל טוב.